קטוזיס, תזונה קטוגנית בעין מדעית עם תומר אביעד ואורי גורן.
היי תומר.
היי אורי, מעניינים.
אז היום אנחנו נדבר על הפרק שנקרא לטיש שם מעולה, האדם כצייד של שומן. הקרדיט לא לנו, מי המציא אותו?
אני שמעתי אותו בפעם הראשונה אצל מיקי בן דור, אבל אני חושב שהוא גם לקח אותו ממישהו. אני מאוד אוהב את המושג, אז אני אתן לו את הקרדיט.
אז אם במקרה יש בין מאזיננו את מי שהמציא את המונח וכיפחנו אותך ואותך, אז מתנצלים. אני חושב שבהכנה לפרק אנחנו ישבנו הרבה על ההפרדה בין צייד של שומן לבין צייד רגיל. יש הרבה מאוד חיות שהן אוכלות חיות אחרות, כן? חתולים, כלבים, דובים, אבל זה לא אנחנו. זאת אומרת, אנחנו מדברים על אדם כצייד של שומן. אז תומר, מה בעצם ההבדל בין צייד של שומן לבין פשוט להיות קרניבור?
אז כדי להבין את זה, אנחנו צריכים ללכת כמה מיליוני שנים אחורה בהיסטוריה, ולהבין בעצם ואיך התפתחנו. אז המין האנושי פחות או יותר התחיל עם איזשהו זן שנקרא הומו דאביליס, שהוא התחיל לרדת מהעצים, ואנחנו חושבים שהוא הראשון בעצם שגילה את הקסם של השומן, כשהוא התחיל לשבור את העצמות של חיות מתות ולהשיג את המוח עצם שלהם. לקראת 2 מיליון שנה ואחורה התפתחנו להיות הומו ארקטוס, שזה המין שהוא היה הכי מוצלח שלנו, ואנחנו צריכים להבין שבאותה תקופה כדור הארץ היה נראה אחרת. באותה תקופה היו פה איזה חיות ענק שבספרות קוראים להם שמגפונה. אנחנו מדברים על פילים שהם פי 2 ו-3 ויותר ממה שיש היום. המון חיות צמחוניות שהם היו פשוט בגודל שהוא ענק. מדברים על איזה שהם חיות שהם מעל טון.
אז רק לעצור שנייה, מגה פאונה זה פשוט ביוונית לדעתי, מגה זה גדול, פאונה זה חיות, כן? אז זה למי שמפחיד אותה מונח.
כן, ככה קראו להם, אני חושב פשוט כשהם מצאו את כל המאובנים, אז הם לא הבינו מה זה. אתה חושב שאתה מוצא פתאום איזשהו דוב, שהוא בגודל של פיל כיום, זה פשוט ענק. אנחנו אומרים שמגפונות זה חיות בערך מעל טון, והחיות האלה הן מאוד שמנות, וזה בעצם מקור הצייד שהיה אז. למשל, איזשהו משהו עליהם שהם כבר לא איתנו לרוב, שהאבוקדו הצליח להשתמר ועד היום בגלל בני האדם, הגלעין שלו זה כל כך גדול שאין היום שום חיה שיכולה לאכול אותו ולחרבן באיזשהו מקום אחר. זאת אומרת, פעם היו חיות גדולות שהיו אוכלות את זה מהעצים והן מחרבנות במקום אחר כדי שזה ישרוד. היום אנחנו משמרים את האבוקדואים, אבל היום כבר אין אותם, ומה שמיוחד באותה תקופה עם ההומו ארקטוס, זה שלאיפה שהאדם שהוא נדד, יש איזושהי קורלציה שהיא מאוד חזקה. כל החיות הגדולות, באיזשהו דווח זמן מאוד קצר, מהרגע שהוא הגיע אל האזור הזה, פתאום אין אותם יותר. אין לנו יותר איזשהו מאובן. ואנחנו רואים באתרים, איפה שהיינו, זה המון עצמות שאנו מביאים למחנה, חיות גדולות של פילים, ובעצם זה אחת התיאוריות הכי נפוצות היום עליהם, זה שבני אדם הם אלו שהכחידו הרבה מהמגפונות.
אז אם אני מחבר פה אחד ועוד אחד, עד עכשיו זה נשמע שפעם היו את המגפאונות שהם היו הרבה יותר גדולים מהחיות של היום, כן, אם אני זוכר נכון, ממוטה היא משהו כמו 8 טון, הוא מטפיל שהוא מוצא בין 4 ל-6, זאת אומרת, היו פשוט ענקיים, ואין אותם היום, אז מניחים שאנחנו תרמנו להכחדה, ולכן אנחנו אוכלנו הרבה שומן. אני חייב ללבוש קצת את הכובע הביקורתי שלי, ולהגיד, זה נשמע לי קצת נסיבתי וחלש, יש איזושהי עדות פיזיולוגית שבאמת אנחנו אלה שאכלנו את הבשר שם, והם לא מתו, לא יודע מה, מהתקף לב או משהו?
אז קודם כל יש לנו איזושהי עדות מהיום שאנחנו יודעים, כשבני אדם שהם הולכים לצוד, אז הם עושים איזושהי תופעה שהיא משונה כשאתה משווה אותה ביחס לשאר הקרניבורים, כשאריה כשהוא הולך לצוד, הוא הולך על החיות שהן זקנות, הן מאוד צעירות, כי הן באופן טבעי הכי חלשות, מה שהאדם עושה זה שהוא דווקא הולך על החיות הכי בריאות והכי חזקות, שזה משהו שאין לו משהו כזה בטבע. והסיבה לזה, אנחנו משערים, זה כי אלה החיות שהן הכי שמנות, יש להן הכי הרבה שומן, וזה גם חלק מההסבר למה הכחדנו את כל החיות האלה, כי כשאתה הורג את כל החיות שהן פוריות, קשה להם להשתקם. סיבה נוספת זה שאנחנו רואים שאנחנו לא היינו איזשהו קרניבור רגיל, יש איזושהי בדיקה של איזוטופים של חנקן, בקצרה, ככל שעולים בשרשרת המזון, ככה האיזוטופ הזה, זה מצטבר יותר, הריכוז שלו עולה. מה שאנחנו רואים על העצמות שלנו, של אדם הקדמון, שהיה לנו איזשהו ריכוז שהוא יותר גבוה משל זאבים. זאת אומרת שהיינו יותר קרניבורים מהקרניבורים עצמם, שזה מרמז הזה שאכלנו בעיקר חיות גדולות. זאת אומרת, והחיות הגדולות הם אלו שהיה להם הרבה חנקנים, וזה איזשהו סימן שהוא מאוד טוב. יש לנו עוד הרבה סימנים, למשל שיש לנו קיבה שמאוד מאוד חומצית, זה חומצית כמו של אוכלי נבלות, וכדי להחזיק את החומציות הזאת, כנראה שאתה לזה איזושהי סיבה ביולוגית, אנחנו רואים שאם אנחנו מסתכלים על איזשהו קוף או איזושהי חיה שהיא בגודל שלנו, והיינו מצפים שיהיה לנו מאיש שהוא יותר ארוך, אבל אנחנו רואים שיש לנו איזשהו מאי דק שהוא ארוך ומאי גס שהוא קצר, וזה בעצם אומר שהתפתחנו לספוג אוכל שהוא זמין מאוד אנרגטית אלינו, ולא לנו צריכים לעשות איזשהו עיכול של תאית או של איזה משהו כזה. זה רק חלק מהסימנים, יש עוד הרבה כמובן.
אני חייב להגיד שאחד הדברים שהפתיעו אותי כשהתחלתי קצת עם תזונה קטוגנית, די תכנו לי בראש באימונים בחדר כושר שצריך כל הזמן הרבה מאוד חלבון בשביל שריר. אגב, אני יכול להגיד שהרבה מהדברים האלה די התבדו מניסיון שלי, אבל אחת ההזהות זה שאם אוכלים יותר מדי חלבון או רק חלבון ולא אוכלים מספיק שומן, אז זה מצב שהוא יכול להיות מסוכן ופטלי. זה נקרא rabbit poisoning, וזה משהו שעל פניו, אם אתה טורף רגיל, זה נשמע מוזר, כן? חתול במשפחת החתולים שיכולים לאכול בלי סוף בשר, הם לא מתים מזה, אבל אנחנו דווקא, כן, אם אוכלים רק חזה אוף או בשר יבש כזה כל היום. השם rabbit poisoning, אני מניח שהוא בא מארנבות, נכון? ארנבות הם בטח יחסית דיאטטיות, אני מתאר לעצמי.
כן, זה בעצם שארנבות שאין להם מספיק שומן, ואנחנו שונים באמת מחתולים או משאר הקרניבורים, זה שיש לנו איזושהי מגבלה פיזיולוגית על עיכול של חלבון, ובעיכול של חלבון יש דאוריה, שזה בגלל החנקנים שיש בתוך החלבון, ותיך לפנות את זה דרך הכליות, ויש לנו איזושהי מגבלה פיזיולוגית על הקצב של הפינוי. ככה שזה יוצא שאנחנו יכולים לקבל מקסימום 30% מהאנרגיה שלנו מחלבון. וכשאנחנו חושבים על התקופה ההיא, שלא היה לנו פסטות שפחממות באופן טבעי בטבע, אין לנו הרבה, אפילו קופים כביכול שהם אוכלים צמחים, הם לא באמת אוכלים פחממות, כל התאית הזאת הופכת באמצעות חיידקים לשומן, והם למעשה דרכים לשומן, ואומר ש-70% לפחות מהאנרגיה שלנו, אתה צריכה להגיע מאיפשהו, וזה הגיע משומן. ואני חושב שזה אחת העדויות הכי טובות, שאנחנו בעצם נתפתחנו על איזושהי דיאטה שהיא מאוד גבוהה בשומן.
אוקיי, אז הזכרנו לא מעט הבדלים שלנו אל מול שימפנזים. אני חושב שההבדל הכי גדול והכי בולט, זה לא רק המעי הדק, הגס, אלא בעצם המוח הגדול שלנו. מה בעצם הסבור אבולוציוני שהביא אותנו לגידול מוח כזה גדול?
יש כל מיני תיאוריות, ואחת התיאוריות שהיא קשורה לזה שאנחנו צייד של שומן, אז היא נקראת תיאוריה של הרקמה יקרה. שזה אומר שהגוף הוא מנסה לחסוך איפה שאפשר, זאת אומרת, אנחנו לא נחזיק עלינו סתם עודף של רקמות, ושמה שאפשר את הגידול של המוח שלנו, זה בעצם התקצרות של המעי ביחס לגודל ולמשקל שלנו, מה שאפשר לנו לנתב יותר אנרגיה עבור המוח. וכשאנחנו אכלנו את השומן, שהוא מאוד עשיר באנרגיה ושהוא נספג מהר, בעצם אנחנו היינו צריכים להחזיק פחות אנרגיה על כל מערכת העיכול, שעבור חיות בטבע זה לוקח להם הרבה מאוד אנרגיה, אם אתה מסתכל על קופים אחרים, זה הרבה מאוד שעות ביום, הם פשוט עסוקים בללעוס ולעכל את האוכל שלהם. זה עוד סיבה שהיא קשורה לאש, שאני חושב שזה גאונות אבולוציונית, כי מה שאש עושה זה עיכול מקדים של המזון שלנו. זאת אומרת, עצם זה שאתה יכול לשים איזשהו מזון ולהתחיל לפרק את הקשרים הכימיים שלו, ככה כשזה מגיע לגוף זה כבר זה חצי מעוקל, זה חסך לנו המון אנרגיה, ככה שאפשר לספוג ישר דלת המזון, ולגדל איתו בית המוח שלנו. כמובן שיש עוד כל מיני סיבות, כנראה שהמוח שלנו עזרנו לשרוד, אבל בהקשר של הצעת של שומן, זה ההסבר למה יש לנו מוח גדול.
אוקיי, אז רק כדי לעשות סדר, אנחנו דיברנו עד עכשיו על הומו הביליס, ואחרי זה על הומו ארקטוס, שהיה בתקופה של המגפאונה, אבל התפתחנו קצת מאז, היום אנחנו הומו סאפיאנס כמדומני, והמגמה הזו המשיכה כבר תקופת מה שאין לנו פה מגה פאונות רצים בינינו.
כן, אז אנחנו צריכים להבין שההומו ארקטוס באיזשהו מובן היה בתור הזהב שלנו, בתור מין אנושי אפשר לקרוא לזה, היה לנו הרבה חיות גדולות ושמנות, והמוח שלנו כל הזמן גדל וגדל וגדל וגדל, עד שהגיעה איזושהי עצירה. באיזשהו שלב, ולא היה לנו מספיק דחות גדולות, ואנחנו רואים את הגודל הממוצע של החיות, שהוא יורד כל הזמן עם השנים, עד שזה כבר איזה עשירית ממה שהיה אז, וזה פשוט לא היה מספיק שומן. וזה קרה לפני אזור בחצי מיליון שנה, שפשוט היינו צריכים לעבור איזושהי התאמה אבולוציונית, לזה שכבר אין לנו את כל החיות הגדולות, התחלנו לאכול יותר לצמחים ולהתמחות יותר בציד של איזה שהן חיות שהן קטנות, למשל אנחנו רואים בדרך הגנים, דרך זה של אורך השנים יש לנו העתקים של הגן של המילז, שהוא אחראי על הפירוק של המילנים, שזה עולה וזה יותר מאשר אצל הקופים, אבל הדחף הזה האבולוציוני להסתגל אל הסביבה החדשה, שבה אין לנו מספיק חיות שמנות, הוביל אותנו למה שאנחנו היום. ויש איזה מחיר, זאת אומרת שהמוח שלנו מתחיל לקטון, ובאיזשהו שלב אפילו החיות האלה שהן היו כאלה קטנות, גם הן התחילו להיגמר. ואז לפני איזה 20,000 שנה, אנחנו כבר ממש קרובים להיום, התחלנו עם החקלאות, בקיע צייד, מה שהיה לאכול, זה כבר לא הספיק, זה כדאורת גם התחיל להתחמם, מה שאפשר את החקלאות. בתקופה הזאת של החקלאות, המוח שלנו נצטמק עוד יותר, ובקצב שהוא יותר מהיר. זה העצמות שלנו יותר חלשות, הם יותר נמוכים, יותר קטנים. בקיצור, היה לנו את התור הזהב שלנו, היינו הומו ארקטוס, ועם הירידה של השומן, אנחנו עברנו איזושהי התאמה, וזה עוד איזשהו סימן לזה שאנחנו, היינו צעדים של שומן, ועברנו איזושהי התאמה מסוימת, אבל אנחנו עדיין צעדים של שומן על המהות שלה.
אני חייב להגיד שעם כל הכבוד להומו ארקטוס, שכנראה צעד יותר שומן מאיתנו, ואולי גם היה לו מוח יותר גדול, או איפשהו בשרשרת, אנחנו בכל זאת יושבים פה מדברים על גבי האינטרנט, והוא התרוצץ שם בסוואנה. מה לדעתך הסיבה שעל אף העצירה בגדילת המוח, אנחנו אלה שהצלחנו לסגשג על התזונה הצמחית?
פשוט עם איזושהי התאמה אבולוציונית שעברנו. דרך אגב, גם צמחים של פעם, זה לא הצמחים של היום, ואני לא מקנה בראשוני האנשים שהיו צריכים לאבד את החיטה הראשונה, אבל בסופו של דבר, זה מה שהופך אותנו לאיזשהו מין שהוא כל כך מוצלח והוא התפשט בכל העולם. אנחנו מין שהוא מאוד סטגלטן. אני חושב שאנחנו, זה המין היחיד שהוא שורד בכל סביבה על כדור הארץ. אפילו בצורה שהיא טבעית, זאת אומרת, יש לך גם את האינואיטים, וגם את האלה שחיים על המדבריות של הסהרה, אנחנו פשוט מין שהוא חזק.
אז אם באמת אני חושב על כל מיני אוכלוסיות, למשל יש את תושבי הערים האנדים בדרום אמריקה, שחיים, לא זוכר כמה אחוז מתזונה שלהם על תפוחי אדמה, ויש עוד הרבה דוגמאות כאלה, יש שבטים באפריקה שאוכלים גוזים ותזונה צמחית, אז למה להניח שאולי זה מה שעדיף לנו? נכון, אולי בעצם פעם היה מה שהיה פעם, אולי בעצם היום הסתגלנו למצב אחר.
כן, בעצם ככה התחילה כל התנועה של הפלאו עם לורד קווין, שהוא הסתכל עליהם, והוא הניח בעקבות זה שאנחנו צריכים לאכול לבשר הזה, ולצמחים ושורשים. מה שהוא לא הבין, זה שהם לא עושים את זה כי זה מה שהם חושבים שטוב להם, אלא כי זה מה שיש להם כרגע, וכי אין להם אפשרות אחרת. אם היה להם איזשהו צייד שמן, אז הם היו עושים את זה. זאת אומרת, כשלבני אדם יש להם את האפשרות לצוד, אז הם עושים, אפילו באזורים שהם טרופיים, יש שם כביכול הרבה פירות, הרבה עצים, את רוב האנרגיה שלהם הם הולכים על הצייד, ואין שום חברה שהיא כמו שבט של פעם, שהם טבעונית. זאת אומרת, תמיד היה חשוב להם איזשהו חלק מהחי, איזשהו צי, אבל שוב, אנחנו הומו ספיאנס, אנחנו לא הומו ארקטוס, אנחנו פה לאכול את כל תפוחי האדמה האלה, בגלל שאנחנו אלו שעברנו את ההסתגלות, אלו שלא עברו, אז הם מתו בתור הומו ארקטוס, אבל עדיין אנחנו מחפשים את השומן ואת החיות, ולהסתכל עכשיו בתור איזשהו צל של מה שהיה פעם, זה לא אומר שזה הדבר שהוא הכי אופטימלי. אני חושב שאנחנו עדיין, אנחנו צעדים של שומן, עדיין יש לנו כל הפיזיולוגיה של זה, ואנחנו צריכים להסתכל עלינו עדיין בתור צעדים של שומן.
אוקיי, אז רק כדי לסכם, בהיסטוריה שלנו, אז ידוע על תקופה קסומה, שם הסתובבו חיות גדולות ושמנות, שגרמו לממוטות להיות בחברה טובה, אלה המגפאונה, וזה על פי עדויות גם מאיזוטופים, וגם על פי התנהגות, זה בערך התקופה שבה אנחנו התחלנו לאכול בשר, והבשר הזה היה די עשיר בשומן. יחד עם זאת, אנחנו עד היום פיזיולוגית לא מסוגלים לחיות רק מבשר רזה, כמו מה שנקרא rabbit poisoning, אז עד היום, כנראה ששומן חייב להיות חלק ניכר בתזונה שלנו, ורואים את זה פיזיולוגית גם הבדלים אל מול שימפנזים, אל מול חיות אחרות, אל מול טורפים אחרים, אז אנחנו באמת מאוד מכבדי שומן. יחד עם זאת, אחרי שאותם חיות והסביבה השתנתה ועידן הקרח נגמר, אז עברנו גם אדפטציה לאכול גם פחמות יותר מורכבות, המילנים שניצאים תפוחי אדמה, תירס וכדומה, כן, אבל עדיין לאו דווקא זה שאנחנו מסוגלים, אומר שזה אידיאלי. האם פספסתי משהו, תומר, יש משהו להוסיף?
תחשבו מה היה קורה אם היינו ממשיכים לאכול חיות שמנות, או שהם היו בשפע מספיק, איפה היינו היום, עם איזה מוח היה לנו היום, או האם אפשר להגדיל את נפח המוח שלנו בשביל הדורות הבאים, 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 בזה שנמשיך את המסורת האבולוציונית של חיות השומן. מי יודע, אולי יהיה לנו מוח פי שתיים עוד מיליון שנה, כן? אבל זה ההיסטוריה שלנו.
נשמע כמו קריאה למען הדורות הבאים, יאכלו בשר.
וואה, כמו זה דורות הבאים, עוד הרבה.
אז תודה רבה, כרגיל, היה פרק מרתק, ואנחנו נתראה בפרק הבא.
קטוזיס, תזונה קטוגנית בעין מדעית עם תומר אביעד ואורי גורן.